הגבולות האלה?
מקום גבולות, אבל לא נודע עד היום.
בפשט זה, נו, זה תפארת הלשון. הרבה פעמים בנושא של שירה ופיוט, כן? אז הנביא מלא מזה, נכון? בנביאים אתה רואה שכל נבואה מורכבת מפסוק שהוא חזרה במילים נרדפות על אותו עניין. בסדר? אז זה לחיזוק העניין, לעברת המסר. אבל כמובן שיש גם לזה סודות. כן. הרבה דברים יש להם סודות. כן, טרוף טורף, אז טרוף זה, טרוף... רב דניאל העביר על זה משהו פעם. כל מיני, אפשר ל... זה הדרשנים יכולים לדרוש הרבה דברים, לפעמים זה כתוב בחזה, לפעמים לא. אבל בלשון תורה זה... נגיד משהו קצר. רוצים הלכה או שנגיד משהו בנושא של פרשת שבוע?
שבת, וואי, חוץ שבת.
אהבת תורה.
אהבת תורה, דיברתי על זה בסיום. נכון? דיברתי על זה בסיום. נכון? שרב פאפה הוכיח את אהבת תורה שלו בכך ש... שהוא שמע איזה הלכה נידחת שאף פעם לא תבוא לידי ביטוי, אבל אהבת תורה עצומה שהייתה בו, דבר השם. שאדם מבחין ואדם מפנים את העניין הזה, כמה חשיבות של דבר השם. אני לומד תורה עכשיו פירוש הדבר, אני עכשיו עוסק בלהבין את הרצון האלוקי. אם אלוהים עכשיו המציא לי מצווה בתורה שנקראת איסור הוצאה מרשות לרשות, פירוש הדבר עכשיו שאם זה היה חשוב לריבונו של עולם זה גם חשוב לי. ודבר השם זה יהלום בשבילי, ויהלום אני מסתכל עליו כל יום, אני סופר אותו כל יום, אם יש לי יהלומים בכיס, אם יש לי שטרות, אני כל פעם נהנה ומונה מעות בכל עץ, ואני בודק ואני בודק ואני מנקה ואני מסתכל מכל כיוון, זה עסוק בדבר השם. תמיד? לא משנה, אז זה מגיע לך הרבה. תמיד? יש לאדם הנאה לעסוק ולספור כסף כל היום. תמיד? אז זה העיסוק באהבת תורה. אהבת תורה צריך להיות לאדם לא כי הדבר נוגע לי למעשה. אני לא לומד תורה רק כדי לשמור מצוות. גם חשוב מאוד. ודאי שזה הלימוד הראשוני. זה ודאי שאנחנו מחנכים בחורים צעירים. אל תלמד לי יבמות עכשיו, כי זה לא נוגע למעשה. תלמד לי ברכות, תלמד לי שבת. אבל צריך להבין שיש ממד נוסף בלימוד תורה. זה עצם העיסוק בלימוד תורה. והרבה פעמים בחורים צעירים, למה לי ללמוד גמרא? מה אני צריך את זה? צריך להבין שהתורה יכריח. התורה יכריח. אמרתי את זה... הם לא פה אלה שאמרתי להם, אז אני יכול לחזור. התורה יכריח. ולכן ריבונו של עולם קופה הר כגיגית במתן תורה. למה אתה קופה? מיד. למה אתה קופה הר כגיגית? בדיוק. יפה מאוד. הנה, ברוך השם, אורי, תלמיד טוב. כבר אמרו לך נעשה ונשמע, נכון? מישהו אומר לך, אדוני, תרצה לעשות איתי עסקה? למכור לי זה? כן. כן, אין בעיה, שום בעיה, בוא, אני מעיין עליו, מה אתה מעיין? הוא כבר אמר כן, הבן אדם מוכן, מה אתה כופה עליו? זה נראה מגוחך. עם ישראל אמר לא נשמע, נעשה ונשמע, יענו מה שתגיד עושים אפילו בלי לשמוע. לוקחים את החבילה הזאת בחתול בשק, מה שתמכור לנו אנחנו קונים. אני מחייב אתכם ואם לא אתם מתים. מה אתה צריך לחייב אותם? אומר המהר"ל, תורה זה הכרח. תורה זה יותר מחמצן לעולם. כן? אם אני, אומר ריבונו של עולם, אוריד את התורה, רק כי בני האדם הסכימו, מחקתי את התורה. זה אומר שהתורה ניתנה וירדה לעולם מתוך בחירה, יענו, בפוטנציאל, איפשהו מאחורה יושב, שתשמע, אם עם ישראל לא היה רוצה, אז הוא לא היה מקבל תורה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. תורה זה אוקסיג'ן. אתה מבין? תורה זה חמצן. כמו ששואלים אותך אם אתה בא לעולם, אתה גם נושם בצורה בלתי רצונית, אתה צריך להבין את ההכרח, של קבלת תורה, של עבודת השם, של לימוד תורה. זה הכרח. ולכן אלוהים אומר, מצוין שאתם רוצים לקבל את התורה שלי, אבל יחד עם זה אני גם אונס אתכם לקבל את זה. שלא תחשבו שאם לא הייתם רוצים, לא הייתם מקבלים. מיד. ולכן אומר המשך חוכמה, גם את משה רבנו הקדוש ברוך הוא אנס. כשמשה רבנו יורד מהר סיני, אלוהים לוקח לו את הבחירה. באותו זמן שמשה יורד עם הלוחות, משה היה רובוט. היה מוכרח להוריד תורה. למה? אומר ריבונו של עולם, ייתכן שדבר כזה עצום כמו תורה יהיה תלוי בבחירה של בן אדם? יענו תחשוב, שאם משה רבנו, בוא נכבד, לא בא לי, יאללה זורק את הלוחות, אלוהים אני מתפטר, אני מתנצר. יענו, אם היה מצב כזה, כאילו פוטנציאלית, לא הייתה תורה. אומר, אין דבר כזה, לא יכול להיות. תורה זה הכרח שיורד לעולם. ולכן, שנייה, שנייה, לכן אדם חייב להבין את זה. לכן אני לא כל כך אוהב את הביטוי בזמנות של בר מצווה, רועי החמוד נכנס לנועם עול מצוות. יפה שאתה אומר נועם, מתוך בחירה, בן אדם יהיה יהודי, אבל להדגיש עול מצוות, זה חיוב. אתה מחויב לקבל תורה, אתה מחויב לשמור תורה. אם אדם לומד מתוך הבנה שהוא מוכרח,
ובדור הזה זה המכה הקשה של הדור. לפני 50 שנה הצלחנו להנחיל את הערך הזה, בדור הזה כבר אי אפשר. בדור הקודם הבינו שזה ברור שלומדים תורה. בדור הזה זה לא כל כך ברור. ולכן, תסתכלו מה קורה בדור הזה. קשה לי, לא רוצה, לא מתחבר, לא נראה לי. מה זה לא מתחבר? אתה אבא לחמישה ילדים. שואלים אותך אם לקום לעבודה או לא, אני לא מתחבר לעבודה שלי בתור, לא יודע מה, במשרד. אדוני, אתה צריך פרנס. אתה צריך פרנס. לא, אבל לא משנה. למה אדם קם לעבודה? למה אנשים פה, למה אנשים קמים פה ב-12 בצהריים, וכשהם יעבדו רס בן ענו של כל אחד פה, הוא ב-8 בבוקר יהיה בעבודה כל יום. במקסימום פעם בחודשיים הוא יאחר. ואם הוא יאחר, הוא יודע שיזרקו אותו מהעבודה. למה? כי פה אני מוכרח, ופה אני לא מוכרח. פירוש הדבר, שאדם עדיין לא כל כך מבין למה ללמוד תורה, אבל אדם מבין למה ללכת לעבודה. למה? כי בעבודה משלמים בקש מני, כל חודש אני רואה את הצ'ק. ואילו פה, דיברנו על זה אתמול, משלמים רק בעולם הבא, אתה תקבל מיליון דולר, אבל בעולם הבא, אף אחד לא רוצה כזאת עבודה. כולם רוצים את הקש מני. אבל אם אני מבין שזה הכרח, אתה מחויב ללמוד תורה, אתה מחויב לשמור, אז אתה תקום כמו תתלה ב5:30 להתפלל ולשמור מצוות. אני אומר לכם, אני זוכר שאני לא גדול מכם בהרבה, 17 שנה, והרבה דברים שהיו מובנים בדור הקודם, לא מובנים בדור הזה. אני זוכר שבתודעה שלי, מה זה לא להניח תפילין? לא היה לי יצרע כזה. ברור, מה בר מצווה, ברוך השם, תפו תפו תפו, לא פספסתי אפילו יום אחד. כי לא היה שאלה, לא היה דיון. היה לי דיון מתי לקום, אני מודה. 9, 10 פעמים. כשהייתי ילד בן 14 עוד אהבתי, לא יודע מה, רכבת ההפתעות היה בטלוויזיה, לא זוכר מה היום. לא יודע מה היה זה. פעמים בחופש הגדול היינו קמים קודם כל לראות איזה תוכנית בחופש יפה בבוקר שאתה אוהב. לא זוכר, תוכנית ילדים, ואחר כך מניח תפילין. חס שלום שאני לא אפספס את הקביעות שלי בתוכנית טלוויזיה. קביעות זה דף יומי, כן? אבל 10 מניח תפילין. הייתי רואה 11, אין מצב. אי אפשר להניח תפילין בצהריים. לא ידעתי על המושג הזה. להניח תפילין במנחה, לא שמעתי על הדבר הזה. בחיים לא ראיתי. בדור הזה זה כבר לא מובן. בן אדם בא, מניח תפילין ב3 באופן קבוע, הוא מרגיש טוב עם זה. עד רבה. ואני אומר טוב מאוד שירגיש טוב עם זה. אני לא בחלילה לרדת עליכם, ממש לא. כי בן אדם במצב הזה שיש לו בכלל יצירה עם להניח תפילין, והוא מניח תפילין ב3, אשרב כל הכבוד. אבל ככל שאדם מכניס לתודעה הכרחים, מוכרח, 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 המרחב תמרון שלך הוא לא גדול, אז אתה עושה מצוות בצורה שגרתית. אני לא אגיד לכם שלא עשינו שטויות. להגיד לך שהנחתי תפילין והתפללתי מקורבנות עד עלינו לשבח. אל תגזימו. הייתי מהר לעבודה בתור בחור בחופש ומתפלל ככה במהירות, עד שלמדתי את הדברים האלה. אבל אתה יודע, אין מצב יום בלי תפילין. אוי ואבוי, לא יכול להיות. עושים הרבה שטויות, אבל תפילין מניחים.
אם אתה קם לפני זמן
תפילין לעבודה? בסדר, אז תשאל רב. תשאל רב בצורה ספציפית מה מדובר. אבל תשאל רב ספציפית, קודם כל אני לא רב, אבל תשאל ספציפית. אני מגיע ב5:30 לעבודה ואני חייב להתחיל, ואם לא יפטרו אותי, ב6:15 יש לי איזו הפסקה, תשאל את השאלה הספציפית, רב יענה לך. תגיד לך, ברכות השחר תגיד קודם, תגיע לעבודה, יש, אתה מבין? בעיקרון זה לא תקין ללכת ולעשות עסקים לפני התפילה, אבל אם יש איזשהו חייח, חמי, ב5 בבוקר הוא היה צריך להתחיל לתת הנחיות לפועלים בקרם לעבוד. אין, ערבים ב5 בבוקר עובדים כבר. 5 בבוקר עוד אין לו מניין, גם אם הוא ירצה, אתה מבין? עכשיו הוא לא יכול להגיד להם, חכו עד 7 שאני אחזור מתפילה. שעתיים אתה משלם להם סתם, אתה מבין? אז יש מקרים.
בשבת אני אוכל עור.
נו, איך עכשיו הגעתם לזה?
זה טעור מהעור.
מותר, זה לא בורר, כי אתה רוצה להגיע לעוף.
ואם יש סלט ירקות ואני לוקח קצת עגבניות וקצת פלפלים, לא לוקח את כל ירקות.
מה אתה לוקח? למה אתה לוקח?
כי אני לא רוצה לאכול
הכל. מה אתה מוציא?
מוציא עגבניות.
מה שאתה אוהב ומה שאתה לא אוהב. מה שאתה אוהב אתה לוקח אליך, אין שום בעיה. אבל אם אתה לא אוהב את הבצל, ומתחיל להוציא את הסלט, את הבצל מהסלט, זה איסור גמור.
מותר לי, אני ממש להוציא עגבניה, ככה.
כן, מה שאתה אוהב. לקחת, כן, אין בעיה. לקחת מה שאתה לא, להוציא פסול את זה. העור מותר בכל מקרה, למרות שהוא הפסולת, כי איך אתה רוצה שאני אגיע לעוף? איך אתה רוצה שאני אקלף תפוז? שתה אותו עם קש? אני חייב לקלף את התפוז, למרות שהקליפה היא הפסולת, כדי להגיע אליו, זה מותר. אני מדבר פרשת שבוע, פתאום אתם רוצים הלכה? איזה יופי, אין בעיה, אני נלמד הלכה. אז בוא נלמד, אין שום בעיה. איך?
אני
אוהב
להביא
אותה
לצלחת אחרת.
איך?
אין בעיה,
אם מה שאתה אוהב מותר לך לעשות. אם אתה לא אוהב משהו, תגיד לאמא שלך, אתה לא אוהב בצל. תגיד לאמא, אתה אוהב בצל, כן. תקחי את הבצל, תעבירי אלייך. ואז כלפי דידה, זה אוכל. כי היא רוצה את הבצל. אתה, עבורך זה פסולת, יהיה לך איסור גמור להוציא את הבצל. כן? הילד שלי אומר לי, אבא, אני לא אוהב את הגזר במרק. אני אומר לו, חכה, אל תוציא, זה בורר. אני מוציא אליי, אוכל את הגזר, ואז הוא לא עבר על בורר. כי כלפיי זה אוכל, כלפיו זה פסולת. זה סובייקטיבי, בסדר?
עכשיו, כאילו עשית האור, אני חושב שזה מצליח את עצמם בכלל, לשים לו בצל.
כן,
כן.
בדגים זה הבעיה. דגים שאתה רואה את הדגים, רק העצמות הן בפנים, אז פה אשכנזים מחמירים להכניס לפה ואז להוציא את העצמות, ומכאן הגיע גפיל תפיש אשכנזי, כדי לעקוף בעיה של בורר, תחנו את הכל כדי שלא יהיה עצמות, והספרדים מקלים להוציא בדרך לפה, בדרך לפה. פה זה כבר אסור, כי אתה מוציא את העדרות, את הקוצים, אז תוציא ומי תכניס לפה זה מותר. כלומר, ספרדי לא מחויב להכניס לגרון, אולי לחנק, להידקר שם ב... בבית הבליעה, הוא יכול להוציא ומיד לאכול.
לא, כבר אחרי שיוצא את הקוץ. במקום לשים בצלחת.
להוציא את הקוץ ומיד לאכול. לא להוציא, לשים את כל הקוצים בצד ואז לאכול. זה לא.
עכשיו הוצאתי קוץ, באתי לאכול, הרמתי לאכול, הוצאתי קוץ, שמתי בצלחת, אכלתי.
כן.
אתה יכול לקחת את הקוץ הזה מהצלחת לשים אותו בצד?
לא לחתחילה, כי ייתכן שהוא מוקצה.
וגם האור של העוף?
ייתכן.
אחרי שילבתי, אני אוכלתי את העוף, עכשיו לא בא לי על ה... בא לשים עכשיו איזו תוספת, לא בא לי על האור הזה שהוא צריך להחליק אותה.
זה מהספק שמחה פח ליד, שתזורק זרוק ישר לפח.
כן. מה אחרי הפח? שוחד שבועי
נסים. בסדר, במזלג אתה יכול להוציא. במזלג אתה יכול להוציא, אם אתה צריך את המקום בצלחת, אז כן.
לא, לא יודע, סתם לא בא לי עליו.
מה?
סתם לא בא לי עכשיו של מוכלך.
תשתדל לשים אותו בצד מההתחלה.
לא, אין לי בא לשים, אני אומר
בשביל... אם העור ראוי לאכילה, זה לא מוקצה. אם העור לא ראוי לאכילה, הוא מוקצה.
אבא יש לך איתנו.
נכון, אז יכול להיות שכן. אתם מבינים, רבותיי? אתם מבינים? בדור... בדור הקודם... מה? מה אתם רוצים אשכנזים? כולם יהודים, כולם יהודים. מספיק, מספיק עם זה. אמרתי לכם, די, די. די, אני מייחל... אני מייחל ליום שיהיה מספיק עם אשכנזים וספרדים ותימנים ודרוזים. מספיק, יהודים. כן, יבוא יום. I have a dream. כן, I have a dream, כמו שאומרים. יפה מאוד. I have a dream. יש לי חלום שהדבר הזה יחלוף מן העולם. סבלנו ממנו מספיק. די, סבלנו מהגויים. נכון? סבלנו גזענות מהגויים. תראה, אשכנזים שילמו מחיר קשה על הגזענות, נכון?
יורדתם אני בשיקון, אדם ככה.
אשכנזים...
לא אגיד אשכנזים, אבל הצעודים האלה.
כן.
שרבה האלה, הם עושים להם ככה, או פתאום הצדה מתחשות ברדיו. יאנו, אני אעביר, יאנו, אני איזה הומלט שאין לי בית, אין לי זה, אתה מבין? לא מתייחסים אליך, זה מגעיל.
בסדר, נכון. אז כשאתה רואה התנהגות לא נכונה, הצדיקים האמיתיים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים אמונה. אינם קובלים על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה. אינם קובלים על הרשע, אלא מוסיפים צדק. אתה מבין? זה התפקיד. אני רואה התנהגות רעה, זה מה שמנחה אותי. אני רואה מישהו מתנהג רע, הוא מזרז אותי להתנהג יותר טוב. אני לא אהיה כזה. יש כאלה לא. יש כאלה בפסיכולוגיה שלהם. אני הייתי קורבן, אני אהיה תוקף. דפקו אותי, אני אדפוק אותם. לא, אני רוצה להיות מפנק. אני נדפקתי, אני אפנק אחרים. לא יהיה כזה.
אבל יש טובים.
לא,
זה היחידי
כולה. יש הרבה
שקטים,
אתה
יונק
על הלכי,
אצלי הפיתוח, אצלי הפיתוח. אז לא מתחיל פיתוח, מגיע מתחיל הפיתוח. אין פנסים, גם
מתחיל הפיתוח. יש לך את שלוש
פחות. יוני שפר, יום, זה כמה זמן לשים כולה, כמה לשים את הרשימה.
לא, הוא אמר לך, יש לי שלוש בריכות, שתי מאיזה שתמות.
האשכנזים קרים והספרדים חמים. ספרדים חמים יש לזה צד חיובי, אבל הם גם חמים. תבין, מרוקאי, על העיני ועל הרס, בוא תאכל, תשתה, אבל
אתה... העיניים שלו.
טעות אחת?
טעות אחת, את הסכין הוא מכוון עליך. אתה מבין? על כל דבר יש את הפלוס והמינוס. אתה מבין? אין ספק שהאקלים עושה את זה. אקלים הקר של באשכנז, הוא משפיע על הבן אדם, זה ברור. זה ברור שזה כך, ודאי שזה כך. זה גם. יש בזה משהו, אבל גם האופי. האופי של ה... אני כרגע אעזוב את היהודים, אני מדבר על הגויים. האופי של התרבות המערבית היא גאוותנית. בתרבות...
בתרבות, לא, אני עברתי המחשיב שלי לגויים עכשיו, לא מדבר על יהודים. התרבות המערבית היא כאילו איכותית, אז יש להם הרבה כבוד מעצמם. כי אנחנו הרבה יותר מפותחים מהברברים האלה, אתה מבין? כשאתה מרגיש עליונות על אחר, מלא אתה יותר גאוותן. אתה יותר גאוותן, אתה לא שם על מי שמתחתך. מי שפתוח לזולת, הוא אדם שאין לו כבוד עצמי גבוה. אתה מבין? ככל שהתפיסה שלך את עצמך יותר חזקה, התפיסה שלך את זולתך היא פחותה הרבה יותר. בסדר? ככל שאתה מעסיק כל הזמן, אני ואני והכבוד שלי, ממילא אתה פחות רואה את האחרים. כשאתה לא מחזיק מעצמך, ממילא קל לך לחיות עם מישהו אחר. איך הקדוש ברוך הוא אומר על גבי גאוותן? אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. הוא אין לו מקום, הוא לא מפנה מקום לאף אחד. כל הישות שלו ממלאת את הכל. האגואיסטיות שלו והעליונות שלו, ממילא אין לו מקום לאחר. תעזוב רגע עם המשקפיים שלך, תסתכל קצת על הצרכים של זולתך, פתאום אתה תראה עולם אחר. תראה כמה אתה מרוויח מזה. אדם מהנתינה רק מקבל. הנתינה היא עצמה קבלה בהרבה תחומים. אבל זה כשתהיו אבות נדבר איתכם. על ההורות, מה ההורות עושה לבן אדם. מה? חתולים, גם זה.
אתה לא אבא, אתה אבא.
זה גם סוג של נתינה. זה גם סוג של נתינה. אני לא מדבר עליך, אבל אלה ש... אלה שמגדלים בעלי חיים, למה? תקשיבו, לא ראיתי, בדרך כלל, אמא שיש לה 8 ילדים לא מגדלת חתול. למה? בדיוק. היא מספיק עסוקה, חלל שלה, רחם שלה מספיק מלאים, בנתינה לבנים שלה. כשיש לך ילד, אז מגיע הכלב או 4 כלבים, כן? למה? אין לי, אני משועמם, אני זקוק. אמרתי לכם, חברה, אני לא מצליח להגיד משפט, תקשיבו. זה דבר מאוד חשוב שאדם ידע. אדם יש לו נטייה לחסד. אלוהים ברא כל אדם עם חסד. בסדר? החסד הוא טבעי לנו. עכשיו, אם אדם מתעל נכון את החסד, הוא יגיע לדברים טובים. יש לאדם נטייה לתת. אלוהים ברא אותך עם נטייה לתת. בסדר? לכן, אדם לבנים שלו נותן מכל הנשמה. למה? אלוהים ברא אותך. למה אתה אוהב את הבן שלך? הבן שלך הוא כל כך מוצלח, למה אתה לא אוהב את הבן של השכן? הבן של השכן הרבה יותר מוצלח. ילד טוב, מקשיב, ממושמע, דרך ארץ, למה אתה אוהב יותר את הבן שלך? אז למה? מה זה עושה את שלך?
אתה נותן לו, אתה משקיע.
אתה נתת. נתת, נקשרת. כמו שהרב דסלר אומר את זה, הנתינה גורמת לאהבה. האהבה היא תולדת הנתינה. אבל נתת, ככל שנתת, יותר נקשרת. יותר נקשרת. אתם יודעים שבנימין, כשהוא יורד למצרים, בנימין באותו זמן אבא לעשרה ילדים כבר. בלע ובכר ואשבל, אחי ונעמה, מפים וחופים וארד, 10 ילדים היו לו. כן? מה יהודה אומר לי יוסף? אם לא נחזיר עכשיו את בנימין, וכן, ונפשו קשורה בנפשו, ועזב את אביו ומת, איכה עלה אל אבי, איך כן, והנער איננו איתי, פן הרי ברע אשר יקרא את אבי. מה אבי, אבא בן מאה, מה אכפת לו מה בן שלו? יש לו עוד 10 ילדים, יהיו פה 10 יתומים עכשיו, מי יפרנס אותם? לא. התורה מדגישה שהסער יהיה למי?
ליעקב,
לא לילדים, למה?
הוא לא נתן להם.
כי הוא השקיע בו.
תמיד אבא אוהב את הבן, הרבה הרבה יותר מאשר בן אוהב את האבא. בדרך העולם, למה? האבא נתן לבן, הבן במקרה הטוב לא ירק על האבא בדור שלנו. הבן לא נותן לאבא, אז הבן לא אוהב את האבא. לבן יש הכרת הטוב. הבן יש הכרת הטוב, אבל אין מה להשוות. אמרי, אני מאחל לך בקרוב שתהיה אבא, אתה תראה שהאהבה שלך לילדים שלך היא הרבה יותר מאהבה שלך להורים שלך. למרות שאתה אומר, שומו שמיים, אלה רק משגעים אותי יום ולילה, אני עבד שלהם, לא נתנו לי כלום. אז איך קורה שאותם אני אוהב, ואלה שנתנו לי את החיים שלהם, אתה לא מקשיב לי, אלה שנתנו לי את החיים שלהם, אבא ואמא, אותם אני פחות. כי האהבה היא לא פרדוקסלית. ככה נבראת. אהבה תולדת נתינה. לא להפך. בסדר? אנשים חושבים להפך. למה אני מת עליה? הוא, אני מת עליה, ולכן אני פונה לה, אני מפנק אותה. אדוני, לא. לא בגלל שאני אוהב אני נותן. בגלל שאני נותן, ככה אני אוהב. אהבה תלך ותתגבר ככל שאני אתן לה יותר. לכן בן אתה אוהב אותו יותר. לא משנה, כרגע. אבל באופן כללי, לא משנה מה אתה נותן. ככל שאתה נותן, אתה יותר נקשר. בסדר? עכשיו, אלוהים ברא אותך עם חסד כזה, לתת. עכשיו, אם אתה נבראת נורמלי, אתה תתעל את החסד הזה בצורה נכונה. אתה תעביר את זה בצורה נכונה. אם אתה קצת שרוט בראש, בסדר? אתם מקשיבים? אם אתה שרוט בראש, ואתה אדם אכזר, אז מה לעשות? יש לך רגשות חסד. אלוהים ברא אותך עם חסד שהם הם מתפרצות.
אתה לא משתמש בו.
בדיוק, אתה לא משתמש בו. זה צריך לצאת איפשהו.
אבל אפילו...
כי אלוהים ברא אותך עם נטייה טבעית לחסד. אז מה אתה תעשה? אתה תגדל כלבים, חתולים, כל הדברים האלה. בסדר? אתה תוציא את החסד והנתינה שלך על הבעלי חיים, ואז רוקנת המצפון נקי עכשיו. אני רגוע, אני הרי חסדן גדול. בדיוק, אתה תקדש את המילה חסדן. חסדן זה מילה גרועה מאוד. צריך להיות גומל חסד, לא חסדן. אבל לא ניכנס לנושא הזה, זה נושא ארוך. אבל, ואז ממילא, המצפון שלך נקי, נכון? מכירים את התמונה של היטלר עם הבמבי?
כן.
משקה את העופר חלב? הסבא מסלבודקה, אחד מגדולי ישראל, אמר את זה 30 שנה לפני שהיטלר עלה לשלטון. כשהוא ראה את הגרמנים מתחילים לצבור תאוצה, אמר, זובחי אדם, עגלים ישקון. כך הוא אמר את הפסוק. אלה שזובחים בני אדם ורוצחים בני אדם במיליונים, מצד שני משקים עגלים ומנשקים עגלים. למה? למה? איזה סתירה איומה, היטלר, איך אתה עושה דבר כזה? אתה שולח 6 מיליון להשמדה, ואתה מלטף במבי בתעמולת בחירות שלך? אז ודאי שהוא היה שקרן ונוכל. אבל איפשהו גם בפנים, יש לו הרי חסד. ואם כל הזמן הוא רוצח, ורק נוטל חיים מהאנשים, איפשהו צריך להוציא את זה. אז החסד הזה הולך ומתפרק ויוצא בצורה שלילית, על מקום לחרחם על... אתם לא ראיתם להבדיל אלף אלפי הבדלות יהודים, אחים שלנו, אבל טועים בגדול, שמאלנים, שאחרי ההתנתקות עברו בגוש קטיף, ומה עשו? אספו את כל הכלבים שניטשו. כן? לא ראיתי אותם עושים הפגנות, שעדיין אנשי גוש קטיף אין להם פרנסה, למשפחות התפרקו, ויש היום בעיות פסיכולוגיות קשות מאוד לנוער, אחרי מה שעבר עליהם, זה לא מזיז להם. הם בהנאה חיכו את הידיים כשסילקו אותם מהבתים. אבל לא נעים התרנגולות והחתולים שם. אתה מבין? איזה סילוף?
תנו לחיות לחיות, רצו להגיש תלונה על זה שהתעללות בסוסים. כן, הסוסים של הפרשים.
לא משנה, אתה מבין בדיוק. אתה מבין מה קורה? למה? איזה חסד? זה חסד של טומאה. זה חסד של טומאה. כמו שאמרנו.
חסד של טומאה, מה
אתה לא בני אדם? זה מה שאני אומר. אבל הוא המצפון שלו נקי, למה? כי הנטיית חסד שלו באה לידי ביטוי. אין מה לעשות, חייבים לפרוק, יש פה קפיץ שחייב להשתחרר. אז אם אדם נורמלי, הוא אומר, תשמע, אלוהים נתן בי נטייה טובה, בוא אני אתעל אותה בצורה נכונה. אבל אדם שהוא שרוט בראש, אז זה הולך להפיקים שלילים. עד כדי כך, דיברנו על זה עשרות פעמים, מה זה עריות? גילוי עריות, זה גם חסד. תורה קוראת לזה חסד, נכון? לא, אתה עושה עם הזולת כדי לספק את עצמך. תורה אומרת, ואיש, כן, כי ישכב את אחותו, כן, וגילה את ערוותה, משהו כזה, חסד הוא ונחרטו לעיני בני עמם. בפרשת קדושים, מה זה חסד? כן? איזה חסד יש פה? התורה קוראת לעריות חסד. שפיכות דם זה לא חסד. שפיכות דם זה נטילת חיים, זה כל כולה אכזריות. גילוי עריות זה דבר חמור, אבל הוא דבר חמור בצורה של חסד מעוות. אני הרי גורם הנאה, כן, חוץ מכבוד המקום, וההוא או היא גורם הנאה, אז יש פה כאילו כביכול יחסי גומלין שכל אחד מהנה את השני. אבל מה היה המטרה המשותפת שלשמה הגיעו לאותו מעמד, אותו מעמד נחות? כל אחד חיפש את התאוות שלו, רק הוא מבין, יש תן וקח, אני כדי ליהנות, אני צריך גם לתת. אז זה חסד שיוצא כדי גם, לכאורה אני גומל חסד, אתה מבין? ואז היא מגיעה לדברים הנוראים האלה.
וכשאמון נעשה תמר,
איזה
נתינה יש פה?
בסדר, בסדר, ברוך שבסופו של דבר אני אומר באופן כללי, כללי המהות של מהות של עריות זה עבירה חמורה בדרך של חסד, בסדר? שפיכות דמים אין פה חסד, יש פה אכזריות, אם אדם שופך דם, אבל עריות זה סוג של עבירה שהיא באה בצורה, בדרך, בצינור של חסד, אבל הוא חסד מעוות וללמדך, ולכן אמרתי לכם את זה, סליחה לאלה ששמעו את זה הרבה פעמים, לכן ישמעאל מלא עריות, נכון? לכן הערבים, חוץ מכבוד המקום, נכון? 70 בתולות, נכון?
זה מה ש...
סלח לי, אבל גם אתה יודע איך הם עושים את הפיגועים? הם מכנסיים מברזל. אתם מבינים את המשמעות. בסדר? לא נרחיב על זה.
לא יפרסם על זה? זה
מטומטמים. אדוני, ככה מלעיתים אותם. מלעיתים אותם במסגדים, מלעיתים אותם במסגדים, תהיה שהיד. הם טוענים שהגן עדן, הגן עדן הוא גשמי. הגן עדן הוא גשמי לשיטתם. הגן עדן הוא גשמי, לא, אבל אחרי המצווה החשובה הזאת של להרוג כמה יהודים, אלוהים מחזיר לו את הגוף וכל זה. אבל בכל אופן, ליתר ביטחון הוא שומר. תמיד לשבעים בתולות. השם ירחם. למה? למה? כי אברהם היה לו חסד. נכון? תיתן חסד לאברהם. עכשיו, בחסד, מידה נפלא. תמיד? תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. החסד היא מידה נפלא, אבל יש בה פסולת. חסד יש בה פסולת. למה? כמו שאמרתי, הוא מנשק עגל ושולח לתאי גז עם 6 מיליון אנשים. כלומר, יש בה, או עריות. אז החסד הזה, החסד הזה, יש בו תומעה מסוימת, יש בו פסולת.
ירב האנשים יתלם?
כן. ירב האנשים.
מה?
לא, הוא עצמו.
ציפי ממש, תקח
רובה ביום.
כן, כן.
מה, נורמלי. אתה רוצה שאני אתן לך לקרוא מה כתוב אצלי בבית? תסמר נסע עבותיך. אני אחטף עצמי כשאני מתחיל לדבר על זה. הם היו רואים יולדת, נותנים לה ללדת, אחרי שהיא יולדת היו אומרים לה תטביעי את התינוק. היא לא הסכימה, שיסו בכלבים, והם מסתכלים על זה איך הכלבים טורפים אותה ואת הילד. מה שהם עשו, מה שמנגלי עשה לתאומים שלו, אני אומר, תסמר נסע עבודתך, יבוא לך עכשיו לעלות למטוס, לנסוע לגרמניה ולרסס כל גרמני שאתה רואה, שהאומה הזאת תעקר מן העולם, אין לה מחילה עולמית, תעקר האומה הזאת מן העולם, אלה עמלק. מה? אלה עמלק, בדיוק. עכשיו אנחנו מבינים למה התורה צוותה מצווה אכזרית. אדוני, אם לא תחסל אותם, הם יחסלו אותך. אתה מבין? הם היו שמים אנשים ערומים במי קרח, לראות כמה זמן האדם קורא, עד שאדם מתעלף. רוצה לעשות ניסויים. לראות איך הגוף עומד.
לא, לא עושה, הוא היה הגוף... תאומים גם.
מרעיב אותם, מרעיב אותם. הוא היה מכניס בהם כל מיני זריקות. לראות כמה זמן לוקח, באיזה מנת יתר האדם מת. מת טוב, אומר לה, זה טוב, תזרוק אותו, עכשיו תביא את השני, בוא נעשה כל החנרים. תבין? הכניס בו עוד, נו, הוא כבר עומד למות, בוא נעצור ונראה כמה זמן לוקח לו להחלים. זה טוב לרפואה. הוא רצה לרפא גרמנים, אז הוא רצה לראות ניסיונות. לעשות ניסיונות על ארנבות, זה לא תופס. ארנבות יש להם גוף אחר. בוא נעשה על בני אדם. ככה, מאות ואלפים. תבין? זה מרתיח את הדם כשאדם שומע את זה. קיצור, אין להם מחילה להורים האלה. אלא אם ישרוף אותם עדי עד, תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. אז עזרת השם. בקיצור, אז עד סוף כל הדורות, ההורים האלה. אז... נכון? ממש ככה. ממש ככה. נכון? ממש ככה. נכון? ודאי, ודאי. עכשיו אנחנו מבינים. עכשיו אנחנו... הכל יופי חיצוני. עכשיו אנחנו מבינים. נכון? כל הפירות שגדלים בפולין גדלים מזבל של דם יהודי. כל האדמה הזאת רוויה דם יהודי. אז עכשיו אנחנו מבינים למה התורה מצווה כל כך לא מובנת. מה, אני רואה ילד חמוד, בן 3, בלונדיני, עם עיניים כחולות, למה להרוג אותו?
כן?
אם יבוא משיח, יגיד לך, הוא עמלקי, שסף לו את הראש, ואחר כך אתה תהיה רחמן, אל תחשוב שתהיה אכזר, ונתן לך רחמים וריחמך. אחרי שתקיים את המצווה הזאת, אדומי, לא יחסך לך של אכזריות בלב, אל תדאג. המצווה הזאת, צריך לדעת, צריך לדעת. זה הלקח של פורים. זה הלקח של פורים. פורים מלמד אותנו עד שלא ידע בן. ארור אמן לברוך מרדכי, אחד הפשטים הנפלאים ששמעתי. מה זה עד שלא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי? לאדם יש נטייה טבעית לעשות מצוות כיפיות, נכון? לעשות מצוות כיפיות, לגמול חסד, זה דבר טוב. אבל להרוג, אתה אומר, אוי, אלוואי, ואני לא... עדיף שאני לא אקיים את המצווה הזאת, זה מצווה לא טובה, היא מצווה רעה. אומר את הגמרא, פורים מלמד אותנו שאדם צריך להתייחס למצוות באותה מידה. עד שלא יבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. אם אתה צריך לעשות מצווה להציב למישהו או לשסף עמלקי, תעשה את זה בלב שלם. כי אותה מצווה ניתנה מריבונו של עולם. וריבונו של עולם שברא אותך ואת הנפש שלך עומך, זאת מצווה חשובה וגם זאת מצווה חשובה. אבל הנטייה שלנו לא. הנטייה שלנו כשורים דבר טוב מחבקים אותו. כשורים דבר רע לא מסתייגים ממנו מספיק. כל אופן, לא, דבר רע תמגר אותו ותעשה אותו בלב שלם. לא יבדיחין בין ארור המן לברוך מרדכי. טוב. קל לך לעשות מצוות שאתה מזדהה עם הרגש שלהם. אבל יש דבר שהוא קשה להרוג עיר הנידחת. אתה אומר, קשה לי לעשות את זה. אבל תקיים את זה כי זה דבר השם. הגמרא אומרת באותו לילה בא על השפחן. באותו לילה עד ששאול מועל מגיע בבוקר בא על השפחן ומשם נולד המן בן עבדת האגדי. ככה המדרש אומר. בקיצור, אז ישמעאל הוא בנו של אברהם והוא לקח את החסד המקולקל של אברהם. בסדר? ישמעאל לוקח את החסד המקולקל של אברהם, הוא בנו של אברהם, החסד עבר אליו, בתור רשע. אבל הוא לקח, יצחק לקח את החסד הטוב, החסד הרע הלך לישמעאל. לכן הם מתונפים ושטופים. אמרנו, כל הגילוי עריות שזה חסד רע, לכן הם שטופים בזימה, הערבים. הגמרא אומרת, 10 קבין של זימה ירדו לעולם, 9 לקחו ערביים.
כי הם הכי צנועות, יענו מבחוץ, אבל...
מה?
הם הכי
צנועות, איך אתם יודעים לו? בלילה, אם שאף אחד לא רואה... הוא מוכן למות בשביל זה.
מה?
הוא מוכן למות בשביל זה. שטופים. לא, זה מעיד על המהות, על הנטייה. הם צנועים, הם צנועים כלפי חוץ. הם צנועים כלפי חוץ. הם צנועים כלפי חוץ. אני אומר לך, נו. רואים את זה. לא, ברוך השם, לא, אל תגיד.
כל כבוד אבת ישראל.
היהודים... תקשיב, אצל היהודים, היהודים מקולקלים. היהודים מקולקלים בחיצוניות, בפנימיות, הנשמה של יהודי היא גבוהה מאוד. קשה לראות את זה בדור שלך, שלנו, אני מסכים איתך. אבל הערבים, גם המצוות שלהם זה חיצוני. בפנים הם מתונפים, שטופים בעריות, ברצח, אני לא צריך להגיד לך. צורת החיים שלהם היא שונה לגמרי, אמות המידה המוסריות שלהם מושחתות לחלוטין. עמית יראה לך בפלאפון, מה הם עושים למשטפים? הם חיות. אתה בא לאבא, אומר לו, שמע, אתה רוצה 10,000 דולר, אני לוקח לך בן, עושה אותו שהיד, קח את הבן. כל האומות מודע של כבוד החיים וערך החיים, כל אצלם.
כשהיה מחסור בסיגריות, הראו איזה אבא אחד, הוא אמר, אני נכנס לפני, הראו אותה מהמערות, מהמנהרות, דרך מצרים. הוא אמר, הבאתי את הילד שלי שיעבוד שם, כדי שאני אקבל כל יום קופסה. אצל המחסור.
זה מדהים,